ארבעת המינים, להביא אותם בצורה חיה. ניתן שתי הקדמות, אחת כללית, אחת כללית ואחת על שנת שמיטה. התורה אומרת, ולקחתם לכם פרי עץ הדר, כפות תמרים, ענף עץ אבות, בר ונחל. חז"ל נודעים לכם משלכם. אומנם זה ביום הראשון, לקחתם לכם ביום הראשון. משלכם, ההסבר ההלכתי אומר, שאדם נותן ארבעת המינים שהם בבעלותו. הכי נכון שכל אחד יקנה לעצמו ארבעת המינים, זה היום לא הוצאות מטורפות, וברגע שיש לך את ארבעת המינים שלך, אתה יכול לא רק לברך ונענע, אלא לקיים את המצווה של להלל, או שענות עם הלולב, זה מצווה הרבה יותר נכונה. כתוב במשנה שזקני ירושלים היו הולכים כל היום עם הלולב. אני משתדל, אני הקטן, בעמידה לא נוח להתפלל עם הלולב, למרות שזה אפשרי. אני מברך עליו לפני כן בבית, מילה גארי, לברך בסוכה. אני מנענע אותו בעלל, בשענות, ולא מיד אחרי השענות אני מוריד אותו. לאן נשענו למהר? נשאר אותו, קראת התורה. לפני מוסף אני מוריד, כי לא נוח להתפלל. אז אני אומר, כמה שיותר נזכה ליטול את ארבעת המינים, זו ברכה גדולה. זה מבחינת הבעלות. מבחינת הלכם, חשוב גם שכל אחד יבחר לעצמו את ארבעת המינים. כמובן כמה לראות שהם קשרים, זה נלמד עכשיו. אבל יש גם עניין של זה אלי ונביאו. בכל המצוות יש זה אלי ונביאו, ציציתנה, טליתנה, מזוזנה. זה עניין של טעם. זאת אומרת, בא לך סופר סתם, אתה עושה קישוטים לסוכה. כל הקישוטים יפים, אבל כדאי שיהיה משהו שימצא חן בעיניי, כל אחד עם הסגנון שלו. גם בארבעת המינים, יש לנו, התורה אומרת פרי עץ הדר. יש דיני הדר, דברים שפוסלים. גם האתרוג הזה נניח נראה יפה בעיני מישהו, באמת יפה. אם יש לו בעיה, אז הוא לא טוב, למרות שהוא יפה. אז קודם כל לראות שהוא הדר, שהוא כשר מדיני הדר. אחרי זה אלי ונביאו. שכל אחד יבחר לעצמו, יש אנשים שאוהבים לולב ארוך, לולב קצר. עומד במינימום של ארבעה צפחים של השדרה. יש אחד שאוהב אתרוג גדול, אתרוג קטן, קצת יותר ירוק, קצת פחות צהוב. בסדר, אז חשוב מאוד שאדם בטעם האישי שלו יבחר את ארבעת המינים, ואז יהיה לכם, משה לכם. נרגיש שזה שייך אליי. אז אחרי אני חושב שלכל אחד כדאי שארבעת המינים משלו, וכל אחד יבחר. אנחנו נדבר על זה שבית רוג השנה קשה לבחור, אבל עד כמה שאפשר. דבר שני, השנה אנחנו מוצא שנת שמיטה, אבל השמיטה, כמו שקראנו אתמול בפרשה, עדיין לא עזבה אותנו. הקראנו על מעמד הקהל, שהוא בשמיטה, למרות שזה בסוכות מוצאי שמיטה, במועד שעת השמיטה. הפירות וגם ההדסים שיש לנו עכשיו על העצים, הם עדיין שייכים לשנת השמיטה. כל הפירות, כל הפירות הדר, שאנחנו נוכל עד מעריך אזור שבט, ט"ו בשבט, הם עדיין שייכים לשנה השביעית, כי פירות הולכים לפי חנתה. והאתרוגים האלה כמובן חנתו שנה שעברה, כל הפירות הדר שאנחנו אוכלים ונאכל בחודשים הקרובים, שייכים לשנת השמיטה, כלומר קדושת פירות שביעית. נכון שאין איסורי עבודה בקרקע ובאילן, יש כזה ביטוי מהמדרש שיש לך אילן, אז באילן אין שמיטה, אבל בפירות יש שמיטה. עד עכשיו גם נכונו לעשות עבודות האילן האסורות, וגם הפירות שהיה לעץ בקיץ הם היו קדושים. עכשיו יש מצב מוזר. שאתה יכול לבוא לטפל בעץ, לעשות איתו מה שאתה רוצה, הפירות קדושים. תחילת השמיטה היה מצב הפוך. עץ לימונים, תפוזים שהיה למישהו בגינה בחודש תשרה, וכבר הקלימנטינות יצאו, הם שייכים לשנה שישית, אפשר להתנהג איתם כרגיל, אבל העץ לא, אי אפשר לטפל בעץ. עכשיו זה יתהפך. העץ לא, והפירות כן. בכל מקרה זה אומר שהלולב, הדס, האתרוג הדס, יקונית גם הלולב, גם הערבה ואין איזה משמעות, הם שייכים לשנת שמיטה. יש משנה במסך צוקה, מי שלמד בדף למתת בגמרה. מה עושה אדם שרוצה לקנות את רוג בשנת השמיטה? יש לנו איסור סחורה. כתוב התורה, ואתה שבת הארץ לכם, ולא לאוכלה, ולא לסחורה, ולא להפסד. אני רוצה לקנות את רוג בשנת השמיטה. עכשיו נדבר על זה. את רוגים שלנו לגמרי שנת שמיטה, גם חתו משנת שמיטה, גם נלקטו. לא קוטפים אותם היום, ויש איסור סחורה. אנחנו לא באים וסוחרים בפירות שהם קדושים וקדושת שביעית. אז המשנה, מה שהיא מציעה, שאדם בא לחברו, קונה ממנו את כל הסט, לולב, הדס, הרבה ואתרוג, משלם לו על הלולב, הדס והרבה, ואת האתרוג המוכר תן לו במתנה, שלא יהיה מסחר. גם לא יהיה מסחר וגם לא יהיה מצב שאם קונים פירות שביעית בכסף, אז הקדושה עוברת לכסף. ואז הכסף הזה מסתובב כל המקומות, זה סיפור שלם. אז זה דרך אחת שלבוא לקבל אתרוג במתנה בעצם ממי שמוכר אותו, לשלם לו אולי קצת יותר על הלולב, הדס והרבה. הגמרא שואלת, מה קורה אם הבן אדם לא מוכן לתת לך מתנה? אומרת, שמע, אתרוג זה המרכיב הכי יקר בארבעת ימינים. אומרת, הגמרא מבליה. אתה אומר לו, בסדר? כמה אתרוג שווה 50 שקל? אני אשלם לך על הלולב, הדס והרבה 150 שקל, שבעצם זה מכסה את האתרוג. אבל בוא נגדיר ש-150 שקל זה לא תמורת האתרוג, זה תמורת הלולב, הדס והרבה. תתרוג תן לי ממתנה. ואז זה נקרא הבלעה. אנחנו לא נכשלנו באיסור סחורה, והקדושה של אתרוג לא עוברת לכסף. זה שיטה של המשנה. המשנה חיה בתקופה שלא היה סוחרים ולא היה שוק ולא היה דברים כאלה. אז בסדר, כל אחד מצא לעצמו את הדרכים. היום אנחנו, כמו בכל הפירות של שנת שמיטה, נמצאים בצורה של שוק מודרני, של מסחר, סיטוני וכמויות. ועוד לפני שמגיעים לאתרוג, יש לנו שאלה איך אנחנו קונים פירות בכלל. לא נדבר על יותר מחירה, יותר מחירה אין לו קדושת שביעית. פירות של מה שיקרא צר בדין, אנחנו רוצים לאכול, ויש עניין, גם פה בישיבה היה זכינו, זכיתם, שהיה פה פירות קדושים. והישיבה שילמה את זה, שילמה לזה שמביא את הפירות, אבל יש איסור סחורה. אז צר בדין, דיברנו על זה לפני כמה חודשים, זה דבר שמופיע בתוספתא. תוספתא אומרת שבית הדין, בית הדין זה הנהגה, היה שולח שליחים למטעים, לשדות, ואומר להם, תביאו פירות לאנשי העיר, כדי שרוצים לאכול. כמו שאמרתי, היום אין לכל אחד ליד הבית עץ עם אתרוג או ענבים או פרסקים. היו שולחים אותם מחוץ לעיר, אם מביאים פירות, וגם נותנים להם דמי טרחה. כן, בן אדם טרח, הלך, כתף, הביא לאנשי העיר, שילמו לו דמי טרחה. עם הזמן, אוצר בדין של היום, אמרו בתי הדין, למה לשלוח אנשים מהעיר להביא פירות מהמטעים? בוא נבקש מבעל המטע, שהוא נמצא שם, והוא יודע, והוא מגדל, והוא משקה, והוא מדשן, והוא מרסס. נגיד לו, תשמע, תעשה שליחות לעם ישראל, תטפל בקרם, היא גם האזור של קרמים, תטפל בקרם, תוציא לנו ענבים יפים, תבצור אותם, תביא אותם לתחנות חלוקה, מה שנקרא אוצר בדין, אוצר הארץ, ואנחנו נשלם לך על ההוצאות, לא על הפרי. אסור לסחור בפירות שביעית, אבל היה לך הרבה הוצאות, כן, מגדל ענבים או אתרוגים, עובד, יש לו ימי עבודה ויש לו דישונים והשקיות וריסוסים והפסדים ומס הכנסה וכו', אז משלמים הוצאות. זה מה שנקרא היום אוצר בדין, קדושת פירות שביעית, המגדל מביא את הסחורה, ובית הדין נותן לו תשלום על ההוצאות.
ואותו בדין,
הכל
אותו
תחת
אותו בדין, או
שמחולק לא, יש כל מיני בתי דין. היום יש אוצר בדין של אוצר הארץ, זה של הרב אפרטי, של הרב רווח, של הרב מחפוד, יש מלא מלא מלא. מלא, זה מתאגדות, כל אחד. אנחנו כמעט הקמנו אצלנו ביישוב שלנו בדין, זה לא... בדין, אומר, זה משהו יותר אחריות, זה לא איזה בית דין שדן ו... עד כאן בסדר, זה מה שקרה עם הפירות, שם מה קורה עם האתרוגים. אותו דבר, יש מגדל אתרוגים, אנחנו, עם ישראל רוצה שיביא לו אתרוגים לעיר שלו, אז אנחנו נשלם לו על ההוצאות. ופה נתחיל ההבדל הגדול, ואתם תראו אותו בשווקים. מה ההבדל בין תשלום על ההוצאות ובין תשלום על הפרי? מה ההבדל בין מסחר, שאתה סוחר בפירות שביעית, לבין תשלום הוצאות, הוצאות זה גם כולל מזכורת, אין בעיה, מותר למגדל גם להרוויח את המזכורת שלו. הבדל הוא שבמסחר יש לנו כללי שוק שנקראים יצא וביקוש. כשיש מוצר שיש לו הרבה ביקוש ויש קצת יצא, המחיר שלו עולה. למה יהלומים זה דבר יקר? כן יהלומים בעולם כמו אבנים. אתרוגים יפים, אין הרבה. אז בשנה רגילה, שנה שעברה, מי שרצה אתרוג ממש יפה, מודר ברמה עם תעודת כשרות וזה, יכול לשלם עליו מאות שקלים. זה מסחר. הרי המוכר שיש לו עץ כמה, 200 אתרוגים, ופתאום יצא לזה אתרוג ככה מאוד מאוד יפה, ישר עוטף אותו, שלח אותו לבני ברק, למאדרין, אומר, 600 שקל. מגיע לי, עשיתי קופה. עכשיו, אולי תאמץ יותר על האתרוג הזה, הוא יתאמץ על כל העץ, עשה עבודה יפה, כל הכבוד, אתרוגים יפים, פתאום יצא לזה אתרוג מאוד מאוד יפה, אז במסחר הוא דורש אלא מחיר גבוה. כי יש ביקוש כזה אתרוג, אין הרבה עצה, מעלה את המחיר. בסדר, זה בשנים רגילות. יש שאלה גדולה אם זה נכון לקנות אתרוג ב-600 שקל, אבל זה כבר שאלה בפני עצמה. בוצר בדין, אני אומר למגדל, אתה לא עושה מסחר בפירות שביעית. תגיד לי כמה עלה לך לגדל אתרוגים, 10,000 שקל בחודש, כפול 12 חודשים, לחלק את זה למספר אתרוגים שאתה הולך למכור בשווקים, נגיע לך 60 שקל על אתרוג, כפול האתרוגים שהבאת, אתה מכסה את ההוצאות, אתה תכסה את הדישון, משכורת, ימי עבודה, מס הכנסה, הכל בסדר. עכשיו, אם פתאום מגדל, יהיה לו איזה אתרוג ככה, וואלה, איזה פנינה, השנה אסור לו לבקש על המחיר גבוה, כי זה כבר נהיה מסחר, ואסור לסחור בפירות שביעית. אז באו בתי הדין, כבר לפני כמה שמיטות, ואמרו, יש לנו פתרון. אם אתה, המגדל, רוצה למכור את האתרוגים בשווקים, אתה מדרג אותם למודר פחות, ונגיד 3 דרגות, כי פחות, אם יצא אתרוג יפה, אז מישהו עבד עליו, זה לא סתם יצא. אתה מחלק אותם ל3 רמות, זה פחות מה שיש, אני יודע, אני שמעתי שהיפים זה באזור ה-60 שקל, משהו כזה.
20-35-50.
משהו כזה. אתה מכניס להם לתוך קופסה, עם חלון, בלי חלון, ואתה מביא אותם לחבר'ה שמורחים את האתרוגים בשווקים, ואומר, 60, 40, 30, נגמר הסיפור. ועדיין לוקח את הקופסה, מגיע הביתה, פותח, זכה באתרוג מאוד יפה, הרווחת. אתרוג לא משהו, בסדר, שנת שמיטה. לכן, אם אתם מוצאים אתרוגים היום שיש להם מחירים מופקעים או שהם פתוחים, אסור לכם לקנות אדם, כי זה אומר שיש פה מסחר בפירות שביעית. אלא כן, זה יותר מחירה. אם אדם יגיד לך זה יותר מחירה, בסדר. אבל אם זה קדוש מקדושת שביעית, שזה רוב האתרוגים, כי החרדים כדו לא סומכים על יותר מחירה, אז מגדלי האתרוגים לא עשו יותר מחירה, כי הם רוצים למכור לכלל הציבור שומר התורה והמצוות. אז השנה כל האתרוגים אמורים להיות בתוך קופסה, מחיר קבוע, בלי קשר לאיכות של האתרוג. אחרת זה סחורה.
יש מרוקאים.
יבול נוחי. יבול נוחי יש קצת, ממרוקו, נכון. שם באמת יש השתוללות. בסדר, אם אומר לך, תשמע, זה יבול נוחי, זה מרוקו, לא יודע מאיפה.
יש תעודה.
כן, צריך שיהיה אישור, תעודה, לראות שזה לא מזויף ולא כלום, נכון. אבל אתרוגים שגדלו פה בארץ ישראל, שהם קדושים, אוצר בדין, הם סגורים, והמחירים, באמת מחירים לא מופקעים. אז זה ממש תקפידו על העניין הזה. עכשיו, לגבי הלולב, הגמרא אומרת שלולב, בזמנו, זה לא סתם, לא סתם, איזה ענף, אלא משתמשים בתור מטטה. כשהלולב טיפה נפתח, אז הוא מטטה. אז יש לו קדושת שביעית, כי הוא שימושי, אם אין את זה, אז אין לו קדושת שביעית, כמו שאין לה ערבה. כמו כל ענף, שאתה מוריד ענף בשנת שמיטה מהעץ, אין לו קדושה. הדס, יש דיון בפוסקים, יש כל מיני דעות בדעת החזון איש, בעיקרון צמחי ריח יש להם קדושה. אם עוד עכשיו שמים לכם בשבת צמחי ריח לברך עליהם בורא הצה בסמים, הם משנת שמיטה, העלים האלה גדלו בשנת השמיטה, אז יש להם קדושה, זה אומר שכמו פה שהיינו כזה פח שביעית, לא חיים מפח, אתה גומר להריח, גמרת להשתמש, ששם אותם בצד בתוך שקית, בסדר. לגבי הדס של מצווה, או מטעים של הדסי מצווה, אז רוב הפוסקים אומרים שאין להם קדושת שביעית, כי הם לא נועדים לריח. את ההדס הזה אפשר להריח, נכון, נריח אותו, אבל הם לא נועדים לריח, אז היום, לדעת הפוסקים, אין קדושת שביעית, לא בלולב, לא בהדס, ובטח לא בערבה. יש קדושת שביעית, זה זכות, אני רואה את זה בתור בעיה. יש קדושת שביעית באתרוג, אנחנו בעצם השנה גם קונים, מקבלים, נקרא לזה, אתרוגים קדושים קדושת שביעית. הקסם מגיע למגדל, ירא שמיים, ששמר שמיטה כהלכתה על פי ההוראות של בית הדין, והוא מרוויח פחות. כשהוא מוכר אתרוג ב-700 שקל, ב-60 שקל, הוא מרוויח פחות. גם החבר'ה שמוכרים מרוויחים כנראה פחות. אבל בסדר, אנחנו שמחים מזה. טוב לנו, נכון? מרוויחים לשנה פחות. בסדר?
אתה מגדל לא. אתה מגדל מרוויח טוב.
אותו דבר. כן, בסדר, יש לנו מרוויחים מובטח.
בסדר, המגדלים לא מופקים
לא, צער בדין, כמו שמשלמים על זה, או משלם אותו דבר, ואז הכסף בסוף הולך לעניים. כי אוצר בית דין מרוויח כאילו את הכסף.
אה, אם יש מעבר לאוצר.
כל ה... כן, בגלל זה גם עולה המחיר, כאילו, יוצא שבסוף עולה טיפה המחיר, והשורה התחתונה איפה שזה יורד בסוף זה לאוצר בית דין. האוצר בית דין מרוויח את הכסף ואמור לחלק אותו לעניים.
כן, זה סיבור אחר מפני עצמו, שכל שנה מגדלים לא עושים קופה מה... זה נער שעובד יומיים, אז זה מרוויח, לא מרוויח שנה וזה, נשאיר את זה.
אבל לכאורה למה באתרוג גם גם זה של מצווה?
שמה?
מגדלים אותו לשם מצווה, אף אחד לא מגדל את
אתרוגים. כן, נכון, נכון.
אז למה לא אותו דיון כמו...
א', זה פרי, אתה יכול לעשות ממנו ריבה ולאכול אותו אחרי סוכות, ובית פרי הוא קדוש מקדושת שביעית. כל הדיון זה ענפים. ענף, צריך לראות האם הוא ענף או שהוא לריח. האם הוא מטטה או שהוא... אבל פרי הוא פרי. כתוב בתורה שכל הפרות האלה הם קדושים. כן, כמו כל פרי קדוש מקדושת שביעית. קנית לימון, לא יודע, אתה רוצה לעשות ממנו עכשיו איזשהו תבשיל? כן, אם זה שימוש רגיל, כן. או פשוט לשים אותו בצד, כמו כל הפרות הקדושים. טוב, אז זה מבחינת שמיטה, אז אמרנו, אנחנו קונים רוב האתרוגים זה אוצר בית דין, תוך קופסה, מחיר קבוע, אחרי שמסתיים חג סוכות, אפשר לאכול אותם בצורה כזאת או אחרת, או לשים אותם בצד, שכמו כל השריות של פירות קדושים, שהתייבשו, יירקבו, ואז אפשר לזרוק אותם. בכלל, יש כאלה ששומע את זה לשריפת חמץ, אבל כל ארבעת המינים זה כמו פירות קדושים וקדושת שביעית, אחרי שמשתמשים בנו אליו, לא זורקים אותו. בדיוק כמו סנטור בצד, שהתייבש, שרופים שרת עום, ושריפת חמץ. אז הרבה, אחרי הושענות, או אחרי שנגמר סוכות, שים אותה בצד, שהתייבש, ואז אפשר לזרוק אותה. זה היחס לדברים האלה. טוב, אנחנו נתחיל מהמין המרכזי, שהוא בעצם השאלה הכי גדולה, שזה האתרוג. יש לנו פה שלושה אתרוגים מעניינים. הפסוק, כמו שאמרתי, זה ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי צדר, כבות מרים, ענף יצבות וערבי נחל. ולקחתם, תוספות אומר שזה לא לימוד גמור, ולא מזכיר את זה, לקיחה תמה, ולקחתם. לקיחה תמה, זה אומר שאם אחד מאמינים הוא חסר, זה פסול. הנה פה יש לנו אתרוג חסר, זה פוסל, אבל ביום הראשון. לקחתם לכם ביום הראשון. אז אתרוג כזה, יכול להיות שככה קנינו אותו, לא ממליץ לקנות כזה אתרוג. לפעמים קורה שאדם קנה אתרוג יפה, נפל לו, קיבל מכה, ביום הראשון לא אי אפשר בריך, אלא מהיום השני בא, לא אפשר. אני לא מספרת על המורים שהם נוגסים באתרוג. אחרי היום הראשון, אתה יכול לנגוס באתרוג אם עדיין נשאר יפה. אתה יכול לברך עליו, למרות שהוא... זה פיתם פה למעלה, למטה זה העוקץ. הם צריכים להיות חלק מהאתרוג. אם הם נפלו, ביום הראשון פסול, זה חסר. ביום השני בא, אין עם זה שום בעיה. זהו, לקחתם לכם ביום הראשון. אז אם אתם רואים חיסרון כזה, זה מאוד בולט. גם פה יש פה עוד כמה בעיות, אבל נתחיל עם חסר. גם פה יש לי מישהו עת או משהו שנסמן את זה? כבר להעביר את זה ביניכם. זה חסר ממש, זה גם חסר בבשר של האתרוג, זה לגמרי פסול. טוב, לא ממש כותב. טוב, תעבירו זה ככה. אין פה שינוי מראה כזה, צבע חום, נדבר על החום הזה. טוב, זה תעביר, אחר כך נעביר את השינוי מראה. פה, ספק חסר. טוב, נשאיר את זה בינתיים. טוב, אז זה דבר ראשון שאנחנו בודקים באתרוג, לראות שהוא לא חסר. עכשיו, כמו שאמרתי, לאתרוג יש עוקץ, שזה החיבור לעץ, ופיתם. עכשיו, לא לכל האתרוגים יש פיתם, יותר נכון, לכל האתרוגים יש פיתם בגידול, אבל באיזשהו שלב זה נופל. אם זה נופל בזמן הגידון, אז אני מקבל, מוריד את האתרוג מעץ בלי פיתם, אין שום בעיה. אם קטפו אותו עם פיתם, והפיתם נפל, פסול חסר.
אתרוגים תימניים בדרך כלל,
נכון? בלי פיתם. לא, גם אתרוגים רגילים. אני משתדל בדרך כלל דווקא אתרוג בלי פיתם. לא רוצה שיפול לי ו... עכשיו, איך אני יכול לדעת אם הפיתם, אני מקבל אתרוג, אני רואה בדוכן, בקופסה, אתרוג בלי פיתם, איך אני יכול לדעת האם הפיתם נפל בזמן הגידול והכל בסדר, או שנפל אחר כך. אני רואה פה באתרוג הזה, לא בזה, בארוך יותר, יש שם מין פס חום כזה, איך אני יכול לדעת האם זה קשר, כי יש פה גלד, יש פה כזה חום, או לא. אז פעם שמעתי עם האגרונום, שמתעסק הרבה עם הדברים האלה, הוא השווה את זה לגוף האדם. וזה גם מסביר לנו כל מיני נקודות שיש על האתרוג. כשאור בשר חי של בן אדם נפצע, אז הקדוש ברוך הוא ברא אותנו נקבים נקבים חלולים חלולים, הפצע אדם נעצר, והפצע מגליד, ונוצר גלד של אור, שבעצם מכסה את, את, את החוסר, את הסריטה, מה שהיה בפצע. כשיש גוף מת, אין את זה. אין לו את היכולת להגליד. אז זה מה שקורה עם הפירות. תיקחו פעם, כולם יודעים את זה. אתם לוקחים תפוח, עושים לו חריץ, תוך כמה דקות יש שחור, נכון? צבע שחור. כי התפוח מת, הוא כבר נקטף מהעץ, הוא לא יודע להגליד, אז אם אתה עושה לו סריטה קטנה, זה פצע מדמם, פצע שלא נפתח. אז אם אני רואה כל מיני סריטות וכאלה באתרוג, או אני חושב אולי פתאום נפל, אם זה יקרה אחרי הגידון, אנחנו נראה שחור, ריקבון. תקחו שעד האתרוג, תחתכו אותו, יהיה פה ריקבון. אז זה הדבר שבעצם משפיע על ההסתכלות שלנו על האתרוג. האם יש גלד? אתם רואים כל מיני סימנים חומים כאלה? פה יש פחות. זה נקרא בלטלח בלשון העם. הנה, למשל זה. נתחיל ליפור עכשיו. זה גלד. יש פה, היה פה סריטה, והחום הזה הגליד, וזה לא פוסל. פה רואים שקרה אחרי הגידול, אז נוצר פה ריקבון.
פה היה לו את הגלדים.
כן, יש קצת גלדים, זה קשה לראות אותם. זה גם, זה חסר. איך אני יודע שנחסר אחרי שקטפו אותו, כי יש פה ריקבון, שחור. אם זה היה קורה בזמן הגידון, זה המגליד. כמו הבן אדם, שיש לו פצע, זה מגליד. לא, אתה רואה את זה. פה ממש רואים. אתה רואה פה גם את החיסון. לא, זכות מגדנת, ממש לא. לא ניתן תורה למהלך השרים, מסתכלים. הנה, גם פה רואים בספר, ניתן לה עוקץ, אז יש לו מוגלה. זה קרה אחר כתיף. לא, זה גם השאלה שלו. אחר כך רגיל, נורמלי. אם יש ספק, אתה מתקרב יותר. ורק מצב של ספק. אז רק שיש ספק. לא, מי שיש לו עצבנות, לא מדברים עליו. יש כאלה שעושים את זה לעלולה, אבל הם מורסים אותו. מסתכלים, פותחים, ומחזירים למוכר. הגזל, דאורייתא. של חומר של הרמה.
הבעיות האלה שפה שהן...
או, נכון, נכון. פה זה בעיה שיש שינוי מראה. נכון, פה זה גם גלד. טוב, אני אדבר שינוי מראה. אז זה שנאמרנו פסול חסר, אם זה כמו פה וזה קרה אחר כתיף, אז אנחנו רואים פשוט שיש איזה חוסר באתרוג שלא הגליד, לא זה פסול. אם זה קרה לפני הכתיף, רואים בלט לך גלד, שזה קשר. זו עם כל מיני דברים חומים כאלה, זה בסדר. פסול שני של אתרוג, יש לנו שני אתרוגים כאלה פה, איפה אתרוג הארוך יותר? זה שינוי מראה, צבע שחור. שלישי, שאכל אותו. קדושת שביעית. צבע שחור זה שינוי מראה, כי זה לא צבע טבעי. צבע חום, שראינו פה זה בסדר. צבע שחור זה שינוי מראה. פה יש הרבה נקודות שחורות. עצה טובה, אם אתם רואים אתרוג עם נקודות שחורות, תנסו ממש ממש בעדינות להוריד אותו, לא לפצוע אותו. כי אם אתם רוצים את האתרוג, עשיתם אותו... גם החסרתם אותו, סריטה, וגם הוא יהיה ריקבון ויהיה צבע שחור. אמר לי כאן פעם, מגדל אתרוגים, לא נניח את האתרוג חזק על השולחן, אז זה גם פוצע אותו. אם אתם מרגישים מיץ שיוצא מהקליפה, אתם בבעיה, כי אתם פצעתם אותו. ממש מעדינות. אז פה יש באמת הרבה נקודות שחורות שהן יורדות בקלות, אבל יש פה אזורים, אתם תראו, ממש עם שחור, שלא יורד, זה פסול, שינוי מראה. בעיקר אם זה בחלק העליון. חלק הדחתון, רק שלוש, אבל פה זה בכל מקרה פסול. אז תעבירו ביניכם, יש פה שחור, זה שינוי מראה, זה בדרך כלל קורה מריסוס, מכל מיני חרקים שאו מתינים את הצועה שלהם, או שנדבקים ולא יורדים. שחור פוסל שינוי מראה. זאת אומרת, אם אתם קניתם את רוק בקופסה, רמה א', ב', ג', אתם פותחים, רואים, חסר, הפיתם נפל, העוקץ נפל, או שאתם רואים נקודה שחורה שלא יורדת, אתם חוזרים למוכר, אומרים לו, ידידי יקר, קניתי את רוק, לא קניתי את רוק פסול.
עכשיו
בדין
מקבל אותם
בחזרה. חיה, בטח, חיה. כל סוחר, אם אתה קונה שולחן והוא ראו, אז אתה מחזיר אותה למוכר. כן. עכשיו פה באמת, באתרוג הזה יש פה פיתן. בפיתן למעלה יש גלד, אתם תראו, ומעליו יש נקודה שחורה. אני חושב שהיא שחורה. כן. זה גם שינוי מראה. תסתכלו פה בפיתם, גלד ומעלה נקודה שחורה. גלד כשר, נקודה שחורה פוסלת. זאת בחלק העליון, זה ממש, ממש פוסל. פה גם יש נקודות שחורות. הנה, זה דומה לאתרוג שחלק מהקליפה ירד. אתרוג הזה. זה מחלוקת. קשר. הצבע לא ישנה, אבל פה יש קצת לבן.
זה לבן?
כן, זה בעיה, זה חדר יותר פנימה. פה נדבר ממש על קליפה שקופה שקופה, יש מין זגוגית כזאת. קליפה ממש עדינה ש... הנה, זה נקודה שחורה. תעביר עליה, נקודה שחורה. זה למטה, אז אחד לא פוסל, אבל אומר זה נובע מתולעת ש... למעלה אחת, למטה שלוש.
שחור.
כן, נקודה שחורה זה שונה עם הרי. חום לא פסל, חום זה גלד, זה... זה לא מודר, אבל זה בסדר. זה הצבע הטבעי שלו, כל החומים האלה. זה שעברנו קודם.
זה בלט לך.
כן, כן, זה בלט לך.
לא, זה שינוי מראה.
שחור זה שינוי מראה. כן, כן. שחור זה שינוי מראה. כן, אם זה לא חור, אם זה לא סדק. הנה, זה למשל, זה גלד. זה גלד שהוא בסדר.
זה גם בעייתי?
גם לא, זה בסדר. זה גם מגליד. היה לו... מה שקורה, העץ אתרוגים, יש לו קוצים, יש ענפים לידו שהם פשוט מנסרים אותו. אז המגדלים צריכים לעבור פרי-פרי, להוריד את העלים מסביב, את הקוצים, לשים עליו את הכיסוי הזה. שנת שמיטה עשו את זה פחות, אז זה בהתאם. טוב, אנחנו נעבור ללולב. משנה אומרת שהאורך של הלולב צריך להיות ארבעה צפחים. שארבעה צפחים זה מהשדרה. שדרה זה האזור הזה, שאותה אני מניח שאני נוטל, עד האזור שהשדרה כבר לא ניכרת. זאת אומרת, זה לא ברוטו ארבעה צפחים, אלא ארבעה צפחים שדרה. הלולב הזה כמובן יש לו הרבה יותר, אבל אם יש לולב קצר, אז לא מודדים את החלק העליון. מהשדרה ומטה, תכף שארבע הטפחים, בדרך כלל זה המצב. זה מעקב. הלולב צריך להיות ישר, מסתכלים ככה, זה כמובן ידור, אלא אם כן הוא עקום בצורה מטורפת. עכשיו, מה שכולם מסתכלים למעלה, זה ידור שמופיע ברימה על היום הראשון. הרימה כותב שביום הראשון, להקפיד שהעלה העליון, זה שממשיך את השדרה, יהיה סגור עד הסוף. למה? אומר, אם הוא יהיה קצת פתוח, יש חשש שיפתח יותר לטפח, ואז זה פסול. אז זה לא רק יצא קטה, זאת אומרת, לא להיות היסטרי. זה כמו שמעתי קודם, יש דילמה מנות. אנשים באים למוכר לולבים, רוצים לבחור לולב, פותחים אותו באגרסיביות, מסתכלים, לא טוב. תודה רבה. הרסת לי אותו, זה לא... אז ממש, זה דורה הייתה גסל. אם רוצים להסתכל, להסתכל בעדינות, בלי לגוע, הרבה פעמים מהצד ההפוך, אפשר לראות שה... עלי סגור, פה למשל רואים שהם סגורים, זה בסדר. ידור שהעלים יהיו ישרים פה עם טיפה מזוגזגים כאלה, זה גם לא מפריע, בסך הכל אני לא יודע וזהו בסדר. לא יודע למה הביא אותו בתור... הצבע שלו גם טוב, צבע צהוב ירוק. גם יתרוק צריך להיות צהוב, אפילו טיפה ירוק. לא צהוב מדי ולא ירוק מדי. זה צבע טוב של לולב. זה גם אומר שהלולב הזה הוא טרי. לפעמים מגיעים לולבים שכבר כתפו אותם בסיוון, תמוז. קוראים עליהם שהם מתפוררים ושמים עליהם כל מיני דבקים וכאלה. זה לא נחמד. זה גם גורם לעלים להיפתח למעלה. אם הלולב כבר בין כמה חודשים, העלים מתחילים להיפתח. עכשיו יש לולבים, מה שנקרא בלשנה, עם קוירה. קוירה זה קורה, זה החום הזה. עכשיו פה החום נפל. כשכתפו את הלולב, החום עטף אותו. בעצם זה לולב מצוין, כי הוא עטוף, זה דרך גידולו, זה מינון. אני הרבה פעמים כשאני רואה קוירה כזאת חזקה, אני מעדיף את זה. זה שומר, אני לא יודע מה קורה מלמטה, אבל הבעיה היחידה שאם החום הזה ייפול, אז אנחנו צריכים להתמודד עם, עם מה שיש מבפנים. זה מסורות. גם פיתם, הרוב האשכנזים עדיפים בלי פיתם. אין בזה איזה משהו, ממש לא. זה גם עניין של ברירה. כשאתה בא לבחור אתרוג או משהו, שנה לא בוחרים לולב, אתה בוחר ממה שיש, לא ממה שאין. אתה יכול להגיד, אני רוצה בלי קוירה, ואז אתה לא מוצא אתרוג לולב יפה, אז אם קורא, אתה רואה הפך. לא, לא צריך פה להנהל על איזה...
אבל איפה השדירה?
השדרה זה הירוק הזה. באיזשהו שב הוא מסתיים, והוא מתחיל להיות עלה. אז העלה על זה שהוא היה, העלה המרכזי שהיה שדרה, הוא בדרך כלל העלה עליון, הוא צריך להיות סגור. פשוט עוקבים אחריו עם העיניים, לא, בלי לפתוח.
כל אולב יש לו את הסיירות.
כן. עכשיו, למה אני אומר צריך להיות פתוח? כי העלים של הלולב, לא אמרתי, הם מורכבים בעצם משניים. כל הלב מורכב, זה נקרא תיומת, לשון חז"ל, לשון תאומים. אז פה למטה זה לא מפריע. זה מורכב משניים. עכשיו אם זה נפתח למטה זה בסדר, אבל למעלה, אם זה נפתח זה פסול, זה כמובן פסול, זה יותר מטפח. זה טפח, זה פתוח כלשהו, חתחילה לא ליטול, אבל כמו שאמרתי זה לא מעקב, זה גם עניין של, אם זה הלולב הכי יפה. יש לו מילימטר פתוח, וחוץ מזה הוא... כלי למעלות, עדיף. או קנית את רוע אלולה ויפה, סגור, הגעת הביתה, או טיפה נפתח, בסדר, אפשר לבריך עליו, זה לא עד כדי כך. בעיקר, כמו שמעתי, הקפדה היא ביום הראשון. הדסים. הדסים היום מגדלים אותם משולשים, אין סיבה להתפשר על זה. יש בשוק מחילה מהסוח ארבעת המינים, יש גרח וחזוניש וגרניש מודר, תורה חסן מאמנם של ישראל. ההדס צריך להיות שלושה טפחים. שלושה טפחים, לפי הדעה הכי מחמירה, זה 28 סנטימטר. כמעט כל ההדסים בשוק, הם עומדים בדרישה הזאת. לא צריך לא 40 ולא 50. אפשר לקנות את הזולים. זה בסך הכל תאילנדים שמודדים, ממנים אותם בצורה מאוד מאוד אקראית. מה שמאוד מולץ בהדס, בכלל, את כל ארבעת המינים בודקים מלמעלה למטה. האתרוג, ככה מחזיקים אותו, כי כשהוא גדל על העץ, הוא יוצא מהענף. כשקוטפים זה הפוך, כי הוא כבד. אבל הפרי גדל ככה. אז אני מחזיק אותו ככה בברכה, עוד מעט נדבר על הברכה. כל המינים בודקים אותם מלמעלה למטה. כשאם מסתגלים על האתרוג למטה זה לא מעניין. זה החזית. אז ככה מסתגל על האתרוג, ככה ללולב וככה להדס. מתחיל מלמעלה. קודם כל לראות שלמעלה הוא שלם, אם נקטם ראשו זה מחלוקת, אבל זה כנראה פוסל. ודבר שהוא מאוד חשוב, הרבה פעמים העלים העליונים, בגלל שהם צעירים, הם מאוד מאוד רכים, והם כנראה התייבשו במהלך החג. אז כשאתם בוחרים הדס גם בתוך העטיפה, תסתכלו על העלים העליונים, ממש הקטנים, לראות שהם עמידים. אם הם ממש כאלה קטנים, זה אתה נוצרו, לא מומנץ. כי פשוט טיפלו במשך החג ו... וזה לא יחזיק. אבל כמעט כל ההדסים משולשים, אפשר לוודא ולראות, אבל משולש זה אומר ששלושת העלים יוצאים מכאן אחד. למשל פה יש... לא, הכל פה בסדר דווקא. הנה, פה יש מקום שרק שניים. עלי השלישי נפל כנראה, אז הגמר אומר שמספיק רובו משולש. אבל כמעט כל ההדסים. יש שידור שהעלים ככה היו חופפים אחד לשני, שחופת את עצו, שכל עלה יגיע לקצה של העלה שמעליו, זה ידור, זה יפה, אבל באמת היום רוב ההדסים, ברוך השם, ברמה טובה. שמה?
הדס ראשי.
שיותר?
שתשע מכל...
כן. טוב, יש בגמרא הדס המצרי, אבל... בסדר, לא... הדסים רגילים, האמת, אין איתם בעיה. טוב, לגבי הנושא של הברכה. כתוב בגמרא, הגמרא כבר דנה בזה, שאת כל המצוות אנחנו מברכים עובר לעשייתן. כן, אתה לוקח תפילין, שם אותם על הזרוע, לא מהדק, מחזיק, מברך אשר קדשנו, מהדק, ומתחיל לקרוך. אתה מחזיק לחם, מוציא לחם מן הארץ, אוכל. אתה לא אוכל ואחרי זה מברך, ואתה גם לא עושה לפני די לפני. אתה לא מברך ומוציא לחם מן הארץ, ואחרי זה מקלף את הפרי, או מוציא את הלחם מהאריזה שלו. אותו דבר, ארבעת המינים. עכשיו פה יש בעיה. תפילין, בסדר, אני שם אותם על היד, מוכן, קידוש, אני מחזיק את הגביע ביד, הכל טוב ויפה. איך אפשר ליטול את ארבעת המינים ולברך עובר לעשייתן? ברגע שנטלת, קיימת את המצווה. קיימת את המצווה, כבר אי אפשר לברך. אז זה שתוספות, דבר על זה, השכן אורך זה גם מופיע. יש שתי שיטות. שיטה אחת, להחזיק ביד ימין את שלושת המינים, את האתרוג, נשים בינתיים בנפרד, לברך, אשר קדשנו, נצודה מצווה נטיית עולם, בהם הראשון שהחיינו וקיימנו והגיענו, כשאני גומע את הברכה, אני אוגד אותם. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה להפוך. אמרנו הרי שאת האתרוג נוטים ככה, זה דרך גדולה. אני אוגד אותם, ככה מקובל, לברך, אשר קדשנו, שהחיינו, הופך, ומתחיל לנענע. זה חשוב מאוד. עכשיו, תזכרו שהחזית צריכה להיות אליי. לא כלפי, זה לא תפילין. והשדרה צריכה להיות מול המברך. זאת אומרת, כמו שאני מחזיק, הדס מימין, ערבה משמאל, ואתרוג משמאל. ולא ככה. הרבה פעמים אנשים נורא מחליפים. הדס והערבה כמובן צריכים להיות בלי חציצה. כל מיני כאלה שמים חוטים וזה, זה מהדס ומעלה. חשוב מאוד שהדס יהיה קצת מעלה ערבה. כמובן שהלולב יהיה מעליהם. לולב זה ארבעה טפחים, והדס והערבה שלושה, כדי שהלולב יבלוט. חשוב שגם הדס טיפה יבלוט, והערבה קצת מתחתיו. אז אם יש לכם ערבה מאוד ארוכה, פשוט טיפה לקצר אותה, או נמשוך אותה למטה, שלולב, הדס, ערבה, זה דבר חשוב. לגבי ערבות, אין לנו פה ערבות, אבל לא פעם קורה שאנשים, יש להם ארבעת המינים, לולב, הדס, אתרוג, מאוד 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 יפים. מגיעים בית הכנסת, הורי, הדס יפה, לולב יפה, אתרוג יפה, והערבה סקנה, אומללה. אז במטותה אפשר להחליף ערבה כל יומיים, כל יום, לקנות ערבה יפה. זה ליוונבר, זה כל ארבעת המינים, הדר, זה כל ארבעת המינים. יש גם מצבים שהערבה נפסלת, אם היא ממש התייבשה, או שנקטמה בראשה, היא פסולה. אגב, מי שכותף ערבות, לשים לב, או מי שקונה ערבות, יש מה שנקרא לבלוב. יודעים מה זה לבלוב? שיש את הלבלוב. שמה?
השנה בקושי יש לבלוב.
אין ערבות? מה זה קשור? ערבות?
כן, אין לבלובים כמעט ב...
ולמה?
כי... איך עושים את הלבלובים? חודש לפני...
עושים גיזום בי"ז בתמוז.
כן.
השנה לא עשו.
והשנה לא עשו בכלל גיזום. רק מי שיודע צורת השקעה מסוימת,
כן.
אז יהיה ממש בקושי לבלובים.
טוב, בסדר, שמיטה. אבל לבלוב, הרבה פעמים קורה שלי זה קרה פעם, כתבתי ערבה בחושך, ראיתי ענף יפה, כתבתי אותו, אני מגיע הביתה, אני רואה שזה ענף כתוב פעם. מה זה ענף ארוך שמישהו כתב? ולא שמתי לב, כתבתי מתחתיו. אז זה פסול, כי זה נקטם בראשו. אז לוודא שאתם לוקחים את הערבה שהיא בקצה של הענף. אם זה ענף ארוך ולא ענף אחד שחתכו אותו לשלוש, שעשו ממנו שלוש ערבות. עוד נקודה מאוד חשובה על ערבות, לולב הגזול פסול, מצווה הבאה בעבירה, זה לא לכם. לא פעם ולא פעמיים, הערבות הן ממש גדולות. אז אם אתם קונים ממישהו, לוודא שביא את זה במקום, אם זה בתוך עטיפה כזאת, כנראה זה בסדר, אבל אם זה נער או מישהו מוכר ערבות, לשאול אותו מאיפה הביא את זה. יש מלא מלא סיפורים, אנשים בעיר בעיקר שיש להם עץ ערבות, שטיפחו והשקעו והשקיעו בו כל השנה בשביל סוכות, קמים בוקר בעיר אחד, עץ ערום מערבות, זאת אומרת שמאות אנשים הולכים לברך על הרבה פסולה, גזולה. אז אנחנו עדיין נשתף פעולה, לברר שגם אתרוגים, יש כל מיני סוחקים כאלה מפוקפקים, לולבים, לוודא שאין פה כל מיני דברים שלא צריכים להיות. דבר אחרון, בהושענות, כשאנחנו מקיפים, יש בעיה לוגיסטית, אנחנו מחזיקים את ארבעת המינים וגם את הסידור, מי שמחזיק סידור, ואז זה קצת מסתבך. אז יש הרבה, או סתם, בתוך כדי אמירת הלל, אז יש הרבה מאוד אנשים שלוקחים את הלואב, הדס הרבה, מחזיקים את זה ככה ביד אחת. ואז היד השנייה פנויה, לא טוב. כי הנטילה היא כזאת, בעיקר בזמן הברכה, אבל בכלל. אז נשתדל כל ההלל וכל השענות, ללכת ככה עם ארבעת המינים, זאת המצווה. זאת המצווה לאגוד, שתי ידיים, אתרוג ביד שמאל, שלושת המינים ביד ימין, לאגוד אותם ככה, ולא להחזיק יד אחת ויד השנייה... שמה? אני מצאתי דרך גם להחזיק סידור. לקח סידור קטן, אם אני אחזיק אותו ככה, אפשר. ראיתי פעם איזה בית כנסת שבשענות, אנשים הסכימו שעושים, הדביקו עליהם על החוצרי לצילום של זה. הדביקו על החוצות של זה שהפך את השענות. שאתה טובה לך כאן. אפשר, אפשר למצוא. או להקשיב לחזן ולענות איתו, זה גם... אני חושב שאלה דברים. יש עוד דברים? בתור מגדל. שנה רבה כמובן שיהיה לכל אחד הושענות משלו, יש עניין כתוב שכן ערוך לקחת בדים ארוכים, חובטים חמש פעמים לפי מנהג הארי. כמו שאמרתי, הערבות זה תשמישי מצווה, כמו פירות שביעית, שמים את החבטות, שמים אותם בצד, שהתייבשו, לא דורכים עליהם, לא מבזים אותם. אלה הדברים, פחות או יותר.
בערבות יש...
שלושה טפחים. לא, שיהיה מודעה, שיהיה יפה. שלושה טפחים שום של הענף, לא ברוטו. כמו עם הלולב. אמרנו ארבעה טפחים מפה ומטה. אז גם בערבה, הדס זה כמעט לא משמעותי. לא העלים, אלא הגיבול עצמו. צריך שיהיה שלושה טפחים. רוב הערבות הם... שלושה טפחים זה 24, 30 סנטימטר. זה לא, ממש לא הרבה. זה לא סיפור.
זה לא תהיה ערומה.
שמה?
זה לא תהיה ערומה, שתהיה מכוסה
ערומה. כן, כן, שיפה.
מי ששם בקוישיק, לא?
כן, צריך להיזהר.
וזה...
תולש.
פשוט תולש, כאילו...
כן, כן, צריך להרחיב אותו, נכון.
זה מקל יפה.
נכון. אני מרחיב אותו, אז אני רק נועץ אותו למעלה, לא מכניס אותו. עוד דבר שגם הזכרתי שנה שעברה, אני חושב, התורה אומרת, לקחתם לכם ביום הראשון. משנה אומרת בסוכה, שבמשכן, במקדש, סליחה, מצווה היא שבעה ימים, וסמכתן לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, במדינה יום אחד. כלומר, אני שנמצא פה באשדוד, היום הראשון של נטילת לולב זה דאורייתא, שאר הימים דרבנן. לפי הרמב״ם ועוד פוסקים, מי שנמצא בירושלים, בטח בכותל, יכול לקיים את המצווה מדאורייתא כל שבעת הימים. אז אני מאוד ממליץ למי שמגיע לירושלים, ראוי להגיע לירושלים, הרב יוסף אומר שיש היום מצוות עלייה לרגל מדרבנן, לבוא לכותל, אפשר בכל שעות היום, לחפש לולב, יש צדיקים שיש להם עומדים ללולבים שם לכל דורש, לקחת אותו במתנה על מעט להחזיר, כתוב לקחתם לכם, לנענע ולהחזיר. בלי ברכה, כי אתה כבר ברכת הבוקר, אבל חשוב מאוד את כמה שניתן, לקיים את המצווה מדורייתא גם משאר הימים. אז זה ככה רווח נוסף. מה חתימה טובה, חג שמח.
כל הכותל
אומרים
שער
של הר הבית, מה זה? תלוי איזה שער. אם אתה בצד הצפוני, זה די רחוק. הכל זה הכי קרוב בעצם. כי מצד מערב...